טוב, שלום רבותיי, אנחנו סיימנו את פרק ב', עוד לא. היינו כמעט לקראת הסוף. אנחנו בעמוד ק' A, הכשיר על הזה, לכאן הגענו. אז התחלנו קצת את הכיוון העקרוני בפסקה הזאת, אז בואו טיפה יותר נפתח את זה. הכשיר על הזה האידאה האלוהית את ישראל בתכונה פסיכית, ביחס גזעי, במצב גיאוגרפי, שכולם מסייעים ומכשירים לכך את כוחותיו העצמיים ואת המעמדים הסובבים אותו מבחוץ. וכנסת ישראל במעמדה הניסה והנשגב בימים מקדם, בימי פריחתה והתחלת גידולה, בימי חסדי נעוריה ואהבת כלולותיה, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה, הגיע בנשמתה המזהירה בתעופה גדולה למקור האורה העליונה. נסיים רק את החלק הזה. את תכונתה הלאומית השרישה במעמקי האידאה האלוהית הצלולה בכל אהבת אש, עוז אהבתה ובכל תפארת עוד רם גבורתה, ועם ברכי נוגעה חתמה לה את חותם לאומיותה. ובאוצר האידאה הלאומית שלה נגנזה ונזרעה האידאה האלוהית בתכלית הכישרון אל השכלול העליון והגמור המאיר את העולם כולו בכבודו. זה הצד הסגולי. אז בואו נחזור. האידאה האלוהית, כמו שאמרנו, היא תבועה בטבע הישראלי. עכשיו, אפשר להסביר את שלושת הביטויים האלה, תכונה פסיכית, ביחס גזעי במצב גיאוגרפי, שמדובר כאן בעצם על שלוש רמות. אם אנחנו מחלקים באופן מאוד מאוד כללי את המציאות האדמית, אז אפשר לומר שיש צד, נקרא לזה, גופני טבעי, יש צד, נקרא לזה, נפשי טבעי, יש צד שכלי טבעי, נעזוב אותו כרגע, והצד השלישי, יש צד נשמתי טבעי, נשמתי אלוהי. אז תכונה פסיכית, אפשר לומר, מדובר על התכונה הנפשית. כלומר, הנפש הישראלית, אני לא מדבר על הנשמה, הנפש הישראלית היא בנויה אחרת. הנפש הישראלית היא בנויה ממקום כזה שהערך האלוהי מופיע בערך הנפשי. אני אגיד אולי בצורה יותר פשוטה. אם אנחנו אומרים שישנן מידות, שהן מידות בסיסיות בכל אדם באשר הוא האדם, מה שנקרא דרך ארץ, מוסר, מצפון וכו', יש בעם ישראל מידות אלוהיות מיוחדות. ישראל בישנים, רחמנים וגומלי חסדים. לדוגמה, כלומר, המידות האלה הן מידות שהן מעבר למידות, נקרא לזה, הטבעיות הפשוטות. עכשיו יצא לי לדבר עם יהודי יקר שחזר מהמלחמה. סיפר סיפורים שזה בדיוק זה, זה מזכיר את המכתב שקראנו שבוע שעבר, אבל סתם סיפור שהוא סיפר, שהכמות של האנשים והציוד שהם הביאו לפני המלחמה לשטחי הכינוס וגם בזמן מלחמה, הגיעו אנשים, אתה לא מאמין, אלפי, מאות ואלפי אנשים הביאו מנגלים, קנו ציוד, הוא אמר, גופיות קרמיות, גופיות שמחממות, כל גופיה עולה 200 שקלים. איך? טרמיות, סליחה, טרמיות. כל גופיה עולה 200 שקלים. הוא לא מדבר על החבילות שהילדים שלחו, מחולות, הוא אומר, רק לגדוד שלהם, הוא סמגד, רק לגדוד שלהם, היו אולי איזה 10 מחולות ענקיות. אתה לא מאמין. כן, ואז הוא אמר, משפט, זה רק עם ישראל, יכול להיות ככה. זה רק עם ישראל. זה לא... זה משהו שהוא לא טבעי. החסד, הערבות ההדדית, האחווה הזאת, זה משהו שהוא לא קיים, הוא לא קיים במקום אחר. עכשיו תגיד, טוב, זה מצב לחץ, זה מצוקה, המציאות הכריחה. זה לא נכון. זה בא מהמקום הזה. זה בא מהתכונה הפסיכית. זה בא מכך שהגוף שלנו, הנפש שלנו, היא בנויה אחרת. היא בנויה אחרת. היצר הרע שלנו בנוי אחרת. ולכן קודם כל הקדוש ברוך הוא הכשיר, שם את האידאה האלוהית לא רק בנשמה שלנו, הוא שם את האידאה האלוהית גם במצב הנפשי שלנו, בתכונה הפסיכית. פסיכי זה נפשי בחזל, באופן כללי מאוד. ב', ביחס גזעי, יחס גזעי זה כבר יותר עמוק, זה כבר נגיד בצורה, אולי זה ישמע לא טוב, לא, זה לא גזענות חס ושלום, אלא גזע אחר, נשמה, צלם אלוהים אחר, נשמה אלוהית. שזה מעבר לרמה של הנפש הפשוטה, זה כבר רמה של צורת אדם אחרת. לא שאנחנו בגלל זה מבטלים או חס ושלום מזלזלים באומות העולם, אבל זה צורת חיים אחרת, כמו שדיברנו, הנשמה האלוהית שלא נמצאת אצל הגויים. צורה מצד המהות. ה-DNA שלנו הוא אחר. ה-DNA שלנו הנפשי הוא אחר. ה-DNA שלנו הנשמתי, הוא לא קיים אצל אומות העולם, הוא אחר. ומצב גיאוגרפי זה גם ה-DNA, נקרא לזה הגופני, שכאן מדובר על המצב הטבעי הפשוט של אפילו ארץ. הארץ היא אחרת. וכו'. ולכן בעצם כל המבנה שנקרא האדם מישראל, ברמת הכלל ומכוח זה ברמת הפרט, הוא בעצם בנוי באופן אמיתי, באופן מהותי, באופן תכונתי, באופן סגולי, הוא בנוי מהמקום שנקרא האידאה האלוהית. מהמקום הזה אנחנו בנויים. אז זה לא נכון לומר שהגוף הישראלי והנפש הישראלית והשכל הישראלי זה בעצם זהה לאותה המדרגה אצל אומות העולם, ומה ששונה אצלנו זאת הנשמה. למה זה בעייתי לומר את הדבר הזה? כי אז בעצם בממדים הטבעיים כביכול אנחנו זהים, ובממד הנשמתי אנחנו מיוחדים. אז אם זה ככה, אז הממד הנשמתי מתגלה במקומות הנשמתיים. אז כשאדם ישראל לומד תורה, מקיים מצוות וכו', שם הוא שונה. אבל כשאדם ישראל אוכל, כשאדם ישראל מגלה את הנפש, כשאדם ישראל חושב, כמו שדיברנו בשמונה פרקים, או בבניין אמונה, שם זה נראה אותו דבר. לא, האידאה האלוהית מופיעה אצלנו בצורה אחרת לגמרי, לגמרי, בכל הרמות. לכן הכשירה לזה האידאה האלוהית את ישראל בתכונה פסיכית, ביחס גזעי, במצב גיאוגרפי. ולכן הפוליטיקה שלנו, הכלכלה שלנו, התעשייה, המדע, כל מה שדיברנו, הצבא כמובן, כל זה, זה נובע ממקום אחר, זה מתחיל ממקום אחר. השורש הוא שורש אחר לגמרי. מצב גיאוגרפי, אני מבין שזה יותר הצד הטבעי, החומרי הגופני הפשוט. כמו למשל, הארץ שלנו, האקלים שלנו, החקלאות שלנו, הכל אוכל. אני לא הייתי, אני מסכים שאולי צריך להתחיל בנשמה, נפש גוף, כן? או גוף נפש נשמה. טוב, ככה, אני חושב נכון להסביר. מה? בוא נאמר את זה בצורה פשוטה. יש כאלה אומרים, אלוהים, אני הולך לקצה. יש כאלה אומרים, אלוהים ברא את היצר הטוב. היצר רע זה מתנגד לאלוהים. לא, אלוהים ברא גם את היצר הרע. אדרבה, היצר הרע יש בו צד טוב. היצר הרע יש בו ערך אלוהי עליון מאוד שצריך להתגלות פה. מה? היצר הקשה. לכן וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. הנה טוב מאוד זה יצר הרע, הנה טוב מאוד זה מוות, הנה טוב מאוד זה גיהנום חזר. אז גם את הצדדים היותר נמוכים ברא אלוהים. זה לא שיש בריאה אלוהית ויש בריאה של מעשה שטן. ועכשיו אלוהים מתנגש עם מעשה שטן. לא. גם את היצר הטבעי הזה, גם אותו ברא ריבונו של עולם. והוא ברא אותו עם הכוחות האלוהיים שמתלבשים בלבושים אחרים. ואצלנו כעם, לא רק כפרט, כעם, המצב הגיאוגרפי, הארץ שלנו היא ארץ אחרת. הארץ שלנו יכולה להיות טמאה. מה קשור טומאה לארץ? האדם יכול להיות טמאה, הארץ יכולה להיות טמאה. הנפש יכולה להיות טמאה, הנשמה אולי. הגוף יכול להיות טמא. כן, כי אצלנו זה בנוי, אך אנחנו בנויים אחרת. לכן הכשירה לזה האידאה האלוהית את ישראל בתכונה פסיכית, ביחס גזעי, במצב גיאוגרפי, שכולם מסייעים ומכשירים לקח את כוחותיו העצמיים, ואת המעמדים הסובבים אותו מבחוץ. אני רוצה אולי לומר דבר קצת עמוק. האמת שרציתי להזכיר אותו היום אחרי צהריים בבניין אמונה, אז אני אזכיר רק את הנקודה השנייה. הנקודה הראשונה אני אשמור לה אחרי צהריים, כי היא לא כך קשורה לפה. כן, רצית לומר משהו. לא, עוד פעם, גזענות זה לא חז ושלום ביטול האחר. גזענות, גזע, הכוונה ש... כן, אני מדבר ברמה של התורה. זה אומר שיש צורת אישיות אחרת, אופי, תכונות אחרות, ומלא תפקיד אחר. להבדיל, הגזענות האנטישמית, להבדיל, היא גזענות שאומרת, אנחנו גזע מפותח, יש גזע נמוך, והגזע הנמוך הוא מיותר במציאות. אנחנו לא אומרים ככה, אנחנו אומרים, יש אופי כזה, אופי אלוהי כזה, אופי אלוהי אחר, וכולם חשובים. כל המציאות היא חשובה. כמו שאמרנו אתמול, אם אני לא טועה בשם המלבים, שהדומם הוא לא נעשה צומח, אז כביכול הוא פחות מהצומח. אבל לא, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה בעולם דומם. אז הדומם הוא כביכול פחות מפותח ולכן הוא לא צומח. אבל הפיתוח שלו צריך להיות בעולם כדומם. ולכן אין לדומם יצרה להיות צומח. טוב לו כשהוא דומם. וכן הלאה על זה הדרך. הצומח כלפי החי וכו'.
אבל יש
לנו
סימן.
לגבי הגוף שלנו,
הפיזי. הגוף שלנו הפיזי הוא אחרת. הוא אחרת. האם רואים את זה במעבדה? לא. יש כאלה היום, יש מחקרים היום על הכרומוזומים, על הגנים, גילו, אומרים, כרומוזום של כהנים. אני לא יודע להגיד, אני לא איש מדע. יש כאלה מעררים על זה, יש כאלה אומרים, הנה עוד הוכחה שהגוף שלנו אחרת. אבל אני רוצה אולי רגע להסביר את זה ממקום קצת עמוק, אבל אני רוצה כן לומר את הדבר הזה. יש מחלוקת בגמרא, באיזה יום בשבוע חל ראש חודש סיוון בזמן מתן תורה. הרי יש תדעות בגמרא, אם מעמד הר סיני ומתן תורה היה בו' סיוון או בז' בסיוון. לכולי עלמא אומרת הגמרא, זה היה בשבת. עכשיו, כל השאלה, מתי חל ראש חודש באותה שנה? האם ראש חודש חל ביום ראשון, או ראש חודש חל ביום שני? דעת רבי יוסי בגמרא, שראש חודש חל ביום ראשון. אם כן, הגענו בראש חודש סיוון, שהיה יום ראשון בשבוע, כלומר, לכולי עלמא הגענו בראש חודש סיוון, לכולי עלמא, מתן תורה היה בשבת. עכשיו השאלה, האם זה היה ביום ראשון או שני? לרבי יוסי, הגענו בראש חודש סיוון להר סיני, וראש חודש סיוון היה ביום ראשון. ומעמד הר סיני ומתן תורה היה בשבת, אם כן מתן תורה היה בזין בסיוון. מה? זין. זין. לא, שבת. מתן תורה היה בשבת. לפי רבנן, לא. לפי רחבנן, באמת הגענו ביום שני. ראש חודש סיוון היה ביום שני. והגענו ביום שני, ולכן מתן תורה היה בו' סיוון, בשבת. טוב, מאיר כאן הרב הערה מדהימה. הערה קשה, כלומר, אנחנו עכשיו מסתכלים על המציאות מהתצה האלוהית. כלומר, לא מסתכלים עכשיו מהבחירה שלנו. כי בכל, איך ריבונו של עולם מנהל את המציאות, משקיף על המציאות מלמעלה. לא אנחנו בבחירה שלנו מלמטה. שואל הרב שאלה אדירה. אין היה שבת ב' עמוד 172, פסקה כ"ו. אומר הרב כך, כשאנחנו מתבוננים על ימי השבוע, ברור שששת ימי השבוע הם ימים של חול. הם ימי מעשה. והשבת היא כמובן הנפש. שבת והיא נפש, היא הקודש. אם כן, אומר הרב, אני מבין מדוע, לפי רבי יוסי, עם ישראל הגיע להר סיני ביום ראשון. מדוע? כי אם אנחנו עכשיו הולכים לקבל תורה בשבת, אז לא יכול להיות שישאר צד אחד של חול כהכנה לקראת השבת, לקראת הופעת התורה. כלומר, לא יכול להיות שיום ראשון יישאר יום שלא הגענו אליו לסיני. והיום שממנו אנחנו מתחילים את ההכנה, זה יום שני. זה לא יכול להיות. למה? כי אז מה יוצא? שיש יום אחד באותו שבוע שקבלת התורה, שהוא כביכול עומד בפני עצמו ככל גמור, אם אפשר לקרוא לזה ככה, ככל גמור, והוא לא חלק מההכנה אל הקודש. לכאורה זה לא נתפס. לכן אומר רבי יוסי, מתי הגענו להר סיני? ביום ראשון. ומה קרה ביום ראשון? התחלנו להתקדש בהתקדשות של השתיקה האלוהית, ודיברנו עליה כבר פעם, מה המשמעות של השתיקה הזאת, ואז ביום השני, ממלכת כהנים וגוי קדוש וכו', עד קבלת התורה, בזין, בסיוון, בשבת. זאת תפיסה ברורה. את זה אפשר להבין. אבל איך ניתן להבין לדעת רבנה? דעת חכמים שסוברים שהגענו להר סיני ביום שני. משמע, שיש פה חול במציאות, שצריך להישאר חול כדי שנוכל לקבל תורה בשבת. זה נשמע מוזר מאוד. אני קורא את לשון הרב. אומר הרב, הכשם הראשון, כלומר, השורות הראשונות זה ההסבר של דעת רבי יוסי. שהגענו בעצם ביום ראשון, ואז בעצם כל החול צריך להתקדש. אומר הרב, כשם שהקודש הוא המגמה של החול, תעודתו ותכליתו, אשר מטעם זה ראוי שכל החול יתקדש. שהכל ייקשר בקשר האידיאליות של הקדושה העליונה, מבלי אשיר דבר, שאור החיים המגמתיים לא יקביעו עליו את רישומם וחותמם. כלומר, ברור לנו שמגמת הבריאה, מגמת העולם, היא התקדשות החול. ולכן מהכיוון הזה ברור שלא יכול להיות ששום חול יישאר ללא יראת הקודש. ולכן ברור שלפי הכיוון הזה, הגענו להר סיני ביום ראשון. כי אוטוטו, אם השבת היא הקודש היותר שלם, היותר עליון, שבת והיא נפש, שם קיבלנו תורה באותו יום שבת, ולכן לכולם מקבלת תורה הייתה בשבת. אם ככה, זה לפי הגמרא, אם ככה, אז ברור שיום ראשון הוא צריך להיות ההכנה הראשונה לזה. כי לא יכול להיות שישאר חול. אומר הרב, אבל לפי רבנה, כמו שברור לנו, כשם שהקודש הוא המגמה של החול, תעודתו ותכליתו וכו', כן יש ערך לעצם החול בישארו במקומו. יש ערך, עכשיו אנחנו בתצה האלוהית, לא בבחירה שלנו, זה לא אני כבן אדם בכלי יגיד, למדתי בשיעור שיש צורך להשאיר את החול במקומו, מצוין, בוא נשאיר את החול במקומו. 5 דקות ביום אני חולי לגמרי, אין אלוהים אצלי, יאללה, קדימה, הסתער, חול, קדימה, זרע בהמה. זה קשור למה שנדבר גם הערב, אחרי מה שדיברנו אתמול. אין דבר כזה, אני בבחירה שלי חייב לגלות את הקודש בתוך החול. אבל מבחינת התץ האלוהי, מבחינת המבט האלוהי על המציאות, כן יש ערך לעצם החול בישארו במקומו. יש צורך, יש ערך, שהחול יישאר חול. אני אומר את זה בהקצנה. ושהקודש לא ייגע בו, לא ייגע בו מלשון נגיעה, ולא יפריע לו להיות חול. יש ערך לזה. למה? תכף יגיד הרב שתי סיבות. סיבה ראשונה פשוטה, סיבה שנייה יותר עמוקה. אז כן יש ערך לעצם החול בישארו במקומו, ולכן הגענו דווקא, בדווקא הגענו ביום שני, לא ביום ראשון, כדי שיום ראשון יישאר יום חול לגמרי, גמור. מדוע? הסבר א', מדוע צריך שהחול יישאר חול? בתור, רבותה, אין פה הכשר לכפירה, אין פה הכשר לחילוניות לכתחילה, ממש לא. עוד פעם אני חוזר, אנחנו מסתכלים עכשיו על התצה האלוהית, איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. מדוע זה ככה? כלומר, כשאנחנו נפגשים עם מציאות כזאת מבחוץ, ואני אומר, איך זה יכול להיות? כזאת חוליות, כזאת במרכאות חילוניות, כזאת כפירה, כזה אנטי-אלוהות, איך זה יכול להיות? איפה אלוהים פה בתוך התמונה? עד כדי כך עזב אלוהים את הארץ? תשובה, לא עזב את אלוהים את הארץ, הפוך. האלוהים מתגלה דווקא כשיום ראשון הוא נשאר יום חול, כשהקודש לא מאיר אותו. למה? א', בתור הצל המבליט את האור, הסבר פשוט, דוגמה, אם אני עכשיו אדליק כאן פנס, לא תהיה שום משמעות, כמעט שום משמעות להדלקת האור הזה של הפנס. מדוע? יש אור גדול, השם מזורחת, יש פלורסנטים וכו'. אבל אם עכשיו החדר הזה יהיה חדר חשוך, נחשיך אותו לגמרי, ונדליק את הפנס, אז האור יהיה משמעותי. אם כן, פעמים רבות, כדי לזהות ערך חיובי במציאות, אני צריך לתת לו רקע של ערך, של ערכים שליליים. כדי שאני אכיר את ערך הטוב, הוא צריך להיות בולט על מציאות הרע. כדי שאני אכיר את ערך הבריאות, אני צריך לפעמים ללכת לבית חולים. כדי שאני אכיר את ערך החיים, אני צריך לפעמים ללכת לבית הקברות. כדי שאני אעריך את הכוס תה והכוס קפה שיש לי כאן, אני צריך לפעמים להגיע למצב ש3 ימים אין לי מים לשתות. זה כלל, אומר המהר"ל. אין הדבר נודע, אלא בהופכו. כלומר, אם אתה רוצה באמת להעריך משהו, ולא להתרגל אליו, ולהגיד, טוב, זה טבעי, זה אלמנטרי, זה נורמלי, ככה זה, אז לפעמים אנחנו צריכים לפרוס במרכאות איזשהו מסך של חושך, כדי שהאור יבלוט. אם כן, תשובה א', למה חשוב שהיום הראשון יישאר חול? לא מצד החול. כלומר, לא מצד היום הראשון ומצד עצמו, אלא כדי שהקודש יהיה יותר בולט. כדי שהקודש תהיה לו יותר משמעות. דרך אגב, על פי זה אני חושב שלנו פשט חשוב מאוד, מדוע הגדולים בעלי תשובה יותר מצדיקים? מהבחינה הזאת, שכביכול נפרס איזשהו חושך, וכשם יגיע האור, אז האור יהיה הרבה יותר זוהר, הרבה יותר בולט, הרבה יותר משמעותי, ומצד זה כולנו צריכים להיות בעלי תשובה. כמו שהרב כותב באורות התשובה, שהצדיק הגמור, גמור צריך להיות בעל תשובה. כי אם הוא גמור, אז כמו שאמרנו כמה פעמים, אז הוא גמור. אז אם כן, היתרון, למה הקדוש ברוך הוא השאיר את היום הראשון כיום חול? לא בשביל החול, אלא בשביל שהקודש יהיה יותר קודשי. יהיה יותר בהיר, יהיה יותר משמעותי, יהיה לו יותר תוקף בחיים וכו'. זו תכונה אחת. דרך אגב, אני חושב, בואו ניקח רגע את העיקרון הזה. יש לנו עכשיו כיוון חשוב מאוד, וכל אחד מאיתנו יודע את זה בחיים הפרטיים שלו, ודאי בחיים הציבוריים. זה הערך של המשבר. הערך של תקופות משבר, או של מצבי משבר, או של זמני משבר שיש לאדם בחיים, זה הערך הזה. אחד הערכים. לא שאנחנו יוצרים את המשברים לכתחילה. אסור לנו להגיע למצב של משבר. אבל המשבר, שהוא בעצם איזשהו צל, איזשהו חושך, איזשהו רע, איזשהו היעדר, המשבר הזה יבנה, בעזרת השם, אור הרבה יותר גדול. וכולנו מכירים את זה מהחיים שלנו, כבני אדם פרטיים, כבעלי משפחות וכו'. כעם ודאי אנחנו מכירים את זה, שהצל של החיים הוא הרבה פעמים פתח לאור הרבה יותר מתקדם מהאור שהיה לפני הצל. זה סדר החיים. בתנאי כמובן שהצל הזה לא ממית אותי. לא, אני לא נכנע לו. כן, כמובן. לכן הערך, לכן השורש, שבר בתורה, זה מאוד מעניין. השורש שבר בתורה זה לא רק משבר במובן של חיסרון, נהדר, קושי, צרה וכו', אלא משבר מלשון שיברו לנו מעט אוכל. זאת אומרת, לכו תביאו לנו אוכל. זה יביא לנו את האוכל, את ה, את ה, את השלב הבא של האוכל. ולכן המשבר שיושבת עליו היולדת נקרא משבר. כי מצד אחד זמן הלידה הוא מאוד כואב, קשה מאוד, צירי לידה. מצד שני, יצאו מהמשבר הזה חיים חדשים. עכשיו, זה לא איזה סברה שאומרת, טוב, בוא נתנחם. יש, 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 יש תרוצים למשבר. נפש האדם היא בנויה ככה. נפש האדם היא בנויה בצורה כזאת, שאם לא ייפרס מסך של צל, של חושך, ההור שיזהר לא יהיה בהיר. הוא יתרגל אליו, כמו אותו פנס שנדליק עכשיו, אף אחד לא ישים לב. אבל אם יהיה פה חשוך ונדליק פנס, כולם ישימו לב. זה צד אחד. לכן חשוב שהיום הראשון יהיה חול, לא מצידו, אלא מצד הקודש שיבלוט כאנטיתזה אליו, כשונה ממנו, כמתנגש לו. זה דבר אחד. כן יש ערך לעצם החול בישארו במקומו. מדוע? בתור הצל המבליט את האור. עד לכאן הסבר פשוט. עכשיו אנחנו נכנסים להסביר יותר מסובך. כן.
כאשר בן אדם לא יודע שהוא במשבר, המשבר לא עשה
כביכול
את התפקיד שלו.
שאלה יפה, הערה יפה. רמי מאיר הערה מאוד חשובה. שלפעמים בכלל אדם לא יודע שהוא במשבר. דרך אגב, הרב כותב את מה שאתה אומר, בעין היה שבת א', לא זוכר איזה עמוד, שם על הגמרא, שאין בשר המת מרגיש באיזמל, וכו'. אז שם הרב מסביר, אם אינני טועה, הגמרא אומרת שמגילת תענית נכתבה וכו', ואז כתוב שרבן גמליאל, אם אינני טועה, אמר, אנחנו מחבבים את הצרות. אנחנו מחבבים את הצרות? אז מסביר שם הרב בן היה, בדיוק מה שרמי אומר, שכשהיינו בגלות, אז לא ידענו בכלל מי אנחנו. אז בכלל לא שמנו לב שאנחנו במשבר. המשבר היותר גדול, שאתה לא שמנו לב שאתה במשבר. הצל היותר גדול, שאתה לא שמנו לב שאתה בצל. זה הסבלות מצרים שדיברנו השבוע. אתה בכלל לא שמנו לב שאתה בצל. אתה חושב שאתה באור גדול. זה הסבל היותר מסובך. זה הצל היותר גדול. זה המשבר היותר משברי. אז בגלות לא יכלנו לכתוב מגילה תענית, אומרת הגמרא. מדוע? כי מתי אתה יכול לכתוב מגילה שהיא מסכמת את הימים הטובים שנעשו לישראל דרך הימים הרעים שהיו לישראל? מתי? כשאתה יכול להחוש את הרע. החי יכול להרגיש את האזמל. הבשר של האדם החי, שאתה חס ושלום בא ודוקר אותו, פוצע אותו עם אזמל, החי מרגיש. כי הוא חי, אבל המת, בשר המת. הוא לא מרגיש כלום. אז ככל שאתה יותר חי, אתה יותר מרגיש את הכאב. אבל אם אתה מת, לא רק מת פיזית, אלא מת ברמה הנפשית, אתה בכלל לא מרגיש את הכאב. יוצא שככל שאדם הוא יותר עליון ומתקדם ומתפתח, המשברים שלו יותר מורגשים אצלו. זה לא אומר שהמשברים שלו יותר קשים. זה אומר שהוא שם לב יותר לדקויות. כי דקות קטנה הוא כבר רגיש אליה. הבשר שלו חי, זה עצב. כל דבר אצלו זה עצב. וכשאתה נוגע בעצב זה כואב מאוד. אז הוא חי ברמה של רגישות כזאת, שמדרגת החיים שלו היא מאוד, היא מאוד עליונה. אז הוא שם לב לכאב. אצלו זה בלי הרדמה. הוא הלך לרופא שיניים בלי הרדמה. זה מדרגה עליונה מאוד. אבל כשאדם באמת, כמו שרמי אומר, זורם איזה זרם של חיים, הוא בכלל לא שם לב שהוא נמצא באיזשהו שבר. הוא נרדם, הרדימו אותו. אז מי יכל לכתוב מגילה תענית? מי יכל לכתוב מגילה על סיכום הצרות והיציאה מהם ומכוח זה אותם הימים שנקבעו כימים טובים לישראל? רק מי שיכול להרגיש את תוקף הצרות. אבל אנחנו בגלות, אומר שם הרב, איבדנו את הרגש הזה. אתה כבר בכלל לא אתה לא יכול להרגיש את הצרות. טוב, זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, מדוע? מה המטרה של להשאיר את היום הראשון כחול? לא מצד שהקודש היא יותר זוהר ויותר בולט, אלא מצד, עכשיו זה יותר עמוק, או בתור רעיון מפורט, הגילוי האלוהי הוא כל כך אלוהי, עד כדי כך שהוא כולל את כל הפרטים. עד כדי כך, עכשיו הנקודה, שגם את הפרטים שהייתי אומר שהוא לא יכול לכלול, דהיינו במרכאות החול הגמור, גם אותם הוא כולל. האלוהי מתגלה יותר על ידי דווקא המצבים שבהם כביכול האלוהי הייתי חושב לא יכול להתגלות. ולכן לפי הפירוש הזה גם בחול היותר גמור יש איזושהי נקודת תמצית של קודש. זה הפירוש השני שאני חושב שקשור אלינו לסוגיה שלנו. שעם ישראל הוא עם כזה, שהקודש היותר עליון שבו נמצא עד המקומות היותר חוליים גם כשהם מתגלים כלפי חוץ בחוליות היותר גדולה שלהם. עד רמת הגוף, עד רמת היצר הרע, עד רמת המצב הגיאוגרפי, עד המצב הפסיכי, המצב הנפשי, גם ברבדים היותר נמוכים, גם זה מצטרף לגילוי האלוהי. אני אקרא רק את כל המשפט. או בתור רעיון מפורט, אותו צל, הוא חלק מהפירוט הזה, מסך הפרטים, המאשיר את התוכן המלא של הכלל, מפני המשל של הבדידות וההפרדה שמוכר על ידו. זה דבר עמוק, זה קשה מאוד להבנה. שכביכול צריך שישאר חול במציאות, כי גם החול הוא בעצם קודש. למרות שכלפי חוץ אתה לא מזהה את זה. יש גם בחול היותר חולי תמצית קודש. אפילו המלאק שצריך למחוץ אותו מתחת לשמי, ויש איזו נקודת קודש מעל השמי. אז חשוב שהקדוש ברוך הוא יברא את המלאק, שהוא כל כך כל כך חולי כדי לגלות עד כמה אלוהי יכול להתגלות אפילו בו. שאתה הורג אותו, אבל מעל השמיים הוא מצטרף. זה הבנה עמוקה מאוד. אני חושב אותו דבר פה. כל הכישורים הישראליים, גם במדרגות היותר נמוכות של גיאוגרפיה, של אקלים, של אפילו הייתי אומר, הממדים הכי טבעיים, הכי נמוכים של האדם ושל ישראל כעם, גם הם הוכנו מתוך ההכנה האלוהית הזאת. אפילו הם. לכן, אם אני מבין נכון, יחס גזעי זה יותר הצד הנשמתי, תכונה פסיכית ומצב גיאוגרפי זה יותר הצדדים הטבעיים של ישראל, שכולם, כלומר כל הממדים האלה, מסייעים ומכשירים לכך כדי שהאידאה האלוהית תהיה יותר שלמה, יותר כוללת. דרך אגב, אסור לשכוח שאנחנו בדרך כלל אומרים שיחיד ורבים הלכה כרבים. נכון? אם כן רבי יוסי ורבנן, הלכה כרבנן. יותר מזה, אנחנו בדרך כלל אומרים שמתן תורה היה בוו בסיוון. אם כן הלכה, כרבנן. מדהים. לא, רחיד ורבים, אנחנו גם היום נוהגים חג השבועות בוו סיוון, לא בזיין סיוון. זה דבר מדהים, אני חושב, נחשוב על זה כך. כלומר, חג השבועות שהוא חג מתן תורה, זה החג שהתחיל ביום שני, ולא ביום ראשון. עכשיו אני חושב על זה, אולי זה מה שצריך ללמוד כל שנה פה, בחג השבועות. שבעל תשובה לא ישאל את השאלה, אבל למה לא גדלתי בבית של הרב הראשי? למה הייתי צריך לעבור כזה סיבוב? 52 שנה בערך. מה אתה שואל? זה רבנן, הלכה כרבנן. זה מדהים החשבון הזה. גם בולת ראיה, דרך אגב, הרב רומז לעיקרון הזה. זה חול שמעצים, אז עוד פעם, אז ברמת הבחירה שלי, אני חס ושלום אסור לבחור בחול. אבל ברמת התצה האלוהית, אחרי שעברתי כבר את החשבון הזה, את התהליך הזה, ועכשיו אני ברוך השם בקודש, ואני מסתכל עכשיו על ההיסטוריה, ומתחיל לעשות קושיות, אין קושיות. זה הצל המבליט את האור, וזה האור הקטן, קטן, קטן, הקטנוני הזה, שגם הוא מצטרף לאור הגדול. אז לפי ההסבר הראשון, היום הראשון נשאר כחול כדי להבליט את הקודש, זאת שני היום הראשון נשאר כחול, כדי לזהות שאפילו בו יש נקודת קודש. יותר עמוק. טוב, אולי זה קשור לפה, לי זה יתחבר. בואו נחזור. הכשיר על הזה, אני חושב מי שאיתנו בבינה נמונה, קחו את מה שדיברנו עכשיו, לזרע האדם זרע בהמה. היום אולי אני יאלץ לחזור על זה קצת, כדי להסביר את הפסקה שם באורות. אז עשינו הכנה טובה ללכת צורי. טוב, הכשיר על הזה האידאה האלוהית, את ישראל בתכונה פסיכית ביחס גזעי במצב גיאוגרפי. אם כן, לא רק הנשמה שלנו היא שונה. הכל אצלנו שונה. ולכן האלוהי בפוליטיקה? ברור. האלוהי בכלכלה? ברור. האלוהי בצבא? ברור. אם לא בזה, אז במה כן? מה החידוש? מה החידוש? באנו להיות עוד במרכאות עם שמגלה במרכאות את הדת שלו בתוך איזשהו מקום שנקרא הקודש שלו. מה זה שונה להבדיל אלף אלפי הבדלות מדתות אחרות? שם שקר גמור כמובן. אם היהדות היא בית מדרש ובית כנסת, לימוד תורה וקיום מצוות וכדומה, אז איבדנו את כל מה שכתוב פה. ובשביל זה נבראנו הרי. בשביל זה נברא העולם. בשביל הגודל הזה נברא העולם. לכן הכשירה לזה האידאה האלוהית את ישראל בתכונה פסיכית, ביחס גזעי, במצב גיאוגרפי, שכולם מסייעים ומכשירים לכך את כוחותיו העצמיים ואת המעמדים הסובבים אותו מבחוץ. וכל זה מתי נוצר? כשיצאנו ממצרים. והתחלנו ללכת במדבר. אם כן, דור המדבר הוא דור גדול מאוד, עם כל הבעיות והסיבוכים והמורכבות. וכנסת ישראל במעמדה הניסה והנשגף בימים מקדם, בימי פריחתה והתחלת גידולה, של החיבור בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית, של היחס הגזעי עם התכונה הפסיכית והמצב הגיאוגרפי, כל זה, בכנסת ישראל במעמדה הניסה והנשגף בימים מקדם, בימי פריחתה והתחלת גידולה, בימי חסדי נעוריה ואהבת כלולותיה, הגיע בנשמתה המזעירה, הנשמה הזוהרת, שזוהרת עד כדי כך שהיא זוהרת בכל הרבדים. העונה, כמו שאמרנו פעם, צריך זהירות. זהירות שהזוהר יהיה במינונים המדויקים. זה שאני אומר, הוא לעובדו בכל אביך, בשני יצריך יצר טוב ויצר רע, צריך מאוד להיזהר שזה לא יהיה פה יצר הרע. צריך שיהיה פה הצד הטוב שביצר, לא הצד הרע שביצר הרע. אז הנשמה היא זוהרת, אבל היא צריכה להיות זהירה בזוהר הזה. מידת הזהירות, במסילת ישרים, חכמים ייזהרו בדבריכם. זוהר, אבל בזהירות. אם כן, הגיע בנשמתה המזירה, בתעופה גדולה, למקור האורה העליונה. שהיא מה? נקודותיים. את תכונתה הלאומית השרישה במעמקי האידאה האלוהית, הצלולה, המדויקת, המדוקדקת, בכל להבת אש עוז, עוז אהבתה ובכל תפארת עוד רם גבורתה, ועם ברכה נוגעה, חתמה לה את חותם לאומיותה. טוב, הרב כאן רומז לכל מיני ביטויים קבליים. למה?
תכונתה האלוקית, יש לי שבתוך
האידאה... זה הכוונה, זה מה שכתוב. עוד פעם, תכונתה הלאומית, המקור הוא האידאה האלוהית. עכשיו, התכונה הלאומית נכנסה לתוכה. תכונתה הלאומית השרישה במעמקי האידאה האלוהית. הצלולה בכל אהבת אש עוז אהבתה, וכל תפארת עוד רם גבורתה, ועם ברכי נוגה חתמה לה את חותם לאומיותה. טוב, כמו שאמרנו עכשיו, כל מילה כאן מדויקת. מה זה אש עוז אהבתה? מה זה תפארת עוד רם גבורתה? מה זה ברכי נוגה? טוב, נוותר על זה. ובאוצר האידאה הלאומית שלה נגנזה ונזרעה האידאה האלוהית. זה דו סטרי. זה אחד המחתם. בתכלית הכישרון, ההכשרה, התכונה, הטבע, האופי, אל השכלול העליון והגמור, המאיר את העולם כולו בכבודו. עכשיו, עד לכאן, איזה יופי, זה כל כך יפה ללמוד את הדברים האלה. זה סגולה. עכשיו, מה קרה עם זה בפועל? מה יצא בפועל עם החשבון הזה? של האלוהי, בלאומי, זה השורש, הגזע הפסיכי, היצר הרע. מה קורה פה עכשיו באופן פרקטי, באופן היסטורי, באופן ממשי? אמת הדבר, אומר הרב, שאחרי שכבר יצאה התכונה הלאומית לעולם, כל זמן שאנחנו חיים באור האידאה האלוהית, אז הכל ברא לכבודו, זה ברור. ברגע שהאידאה האלוהית עכשיו צריכה להופיע באידאה הלאומית, ברגע שהיחס הגזעי צריך להופיע בתכונה פסיכית במצב גיאוגרפי, ברגע שצריך לגלות את הטוב שביצר הרע, אבל יש גם צד רע שביצר הרע, זה מתחיל להיות מסובך. זה מורכב. מי אמר שהיום הראשון שהוא חול, יבליט את הקודש, ואפילו שם נגלה את תמצית החול שבו? מי אמר? אולי זה יישאר חול? אולי ניתקע בחוליות שלו? זה קשה מאוד. לכן אמת הדבר, שאחרי שכבר יצאה התכונה הלאומית לעולם, ונתגלמה, נהפכה למציאות ממשית בהוויה המוחשית, כלומר בכוחות הטבעיים של החיים, קנתה לה גם בישראל סבא זכות הקיום והוויה מצדדים שונים ומפוזרים. ואז התחיל פיזור בערך הלאומי הנכון. והתפזרנו. פתאום הלאומיות שלנו היא נהייתה מאוד דומה ללאומיות אחרות. הנה בואו נקרא. ומידי השתפלה בחוויון העוז האלוהי להתהלך בארצות תחתיות, לקחה לה אורחות עולם כאלה המסתעפים מהמסיבות הסבוכות אשר לחיי החור. התחלנו להסתבך. הכוללים את כל תביעות החומר והרוח, הגוף והנפש של האדם ושל החיה שבקרבו גם יחד. אם כן, למרות שאנחנו אדם שבאדם ואדם שבחיה, אבל גם החיה ברגע שיש אדם שבחיה, אז גם יש, אז יש גם חיה שבחיה. מי אומר שהחיה שבחיה לא תתגלה, לא תשפיע, לא תשכיח מאיתנו את האדם שבחיה? דרך אגב, זה מה שאנחנו אומרים, אדם הוא בהמה תושיע השם. אומר אור החיים, אנחנו מתפללים שגם הוא יושיע גם את האדם שבאדם וגם את הבהמה שבאדם. למה צריך פה ישועה? כי הבהמה שבאדם היא מסובכת. זה מורכב, כי זה גם אדם בבהמה וגם בהמה בבהמה. אז זה קשה. אבל, היות אנחנו יודעים מאיפה הכל מתחיל, יודעים את שורש העניין, לכן אנחנו לא מתבלבלים, לא מסתכלים על הדברים בצורה לא נכונה וגם לא מיואשים. אבל גם בכל ירידותיה, שהערך הלאומי הסתיר את הערך האלוהי, והתגלה בצורותיו המוחשיות, החוליות וכו', זרע בהמה, גם בכל ירידותיה לא נמחק מן התכונה הלאומית חותם מקורה. ואשרנו שזכינו, באמת, אשרנו שזכינו בשבועות האחרונים לראות את זה בעינינו, את האלוהות הזו, את האלוהיות הזו. זה שראינו מעמדים, גם בצבא וגם באזרחים, אצל האזרחים, מעמדים אמוניים כאלה ואחרים, זה לא כי כולם בלחץ ובמתח וכו'. זה משהו עמוק התפרץ פה. איך עכשיו גם הוא סיפר לי שהרבנות עשתה קורס חבלים צבאיים, איזה קורס מזורז יחסית כמה חודשים, כדי להשתלב במערכת של הרבנות הצבאית וגם במערכת הלוחמת כרבנים צבאיים. אז הגיע איזה רב צעיר שגמר כנראה את הקורס, אולי אתם מכירים את הסיפור הזה, ויש לו איזה זקן וכיפה וציצית, בסדר. אז בא אליו איזה חייל, אומר לו, הרב, אתה יכול לברך אותי? אז הוא, מה? עכשיו סיימתי קורס, מה אתה רוצה? שר הכל אני איזה רם בישיבה תיכונית, מה, הפכתי לבבא פתאום? אתה יכול לברך אותי? טוב, בסדר, לפני מלחמה, מה נגיד, אפילו ברכת הידיעות לא תהיה קלה בעיניך. ברך אותו. שמעתי גם את הסיפור הזה אתמול בלילה ממקור אחר. אז אחריו פתאום עומד עוד מישהו, הרב, אתה יכול לברך אותי? כן. הוא מרים את הראש, הוא רואה. גדוד! להיולח הלווח את כולם, לקחו תלית, פרסו את התליתות, ברכו את כולם. אז תגיד, טוב, כולם במתח, בלחץ וזה. זה לא מתחיל משם. זה מתחיל מהמקום האלוהי הזה. משם זה מתחיל. סליחה שאני לא רוצה קצת למעט בערך, אבל בואו לא ניתקע בסיפור של רחל אמנו על המלחמה. כי הסיפור של רחל אמנו, גם אם הוא נכון, ונקווה שהוא נכון, זה סיפור של נס נגלה. זה יוצא מסדר הטבע. הגודל של רחל אמנו במלחמה הוא לא הגודל הזה, הגודל של רחל אמנו זה הסיפור שסיפרנו עכשיו. זה בא מתוך המציאות הטבעית הפשוטה, לא לחפש ניסים יוצאים מסדר הטבע. לחפש את המציאות האמונית, האלוהית, התבועה בטבע הישראלי, שהופיע בצורה הכי טבעית והכי פשוטה והכי ישרה, כי זה באמת אנחנו. כולם מחפשים עכשיו, רחל אמנו, איפה היא הייתה? בקומה שלישית, בקומה ראשונה, עם בגדים לבנים, בגדים שחורים. היא רצה בכל הכביש. הרב אליהו היה בקבר רחל, לא היה בקבר רחל. בואו נפסיק עם הדבר הזה כבר. גם אם זה נכון, ונקווה שזה נכון. לנו זה בכלל לא נקודה. הנקודה זה הגילויים האמוניים שבאו מהמקום היותר פשוט ויותר טבעי, כמו שסיפרנו עכשיו. וסיפורים כאלה לאלפים, בלי סוף. לכן גם אם אנחנו מזהים ירידות, הקדוש ברוך הוא משפיע עלינו במצבים היסטוריים. ברוך השם, זרם חיים כזה, זרם חיים איכותי כזה, שמזכיר לנו מי אנחנו בעצם. מי אנחנו באמת. אבל גם בכל ירידותיה לא נמחק מן התכונה הלאומית חותם מקורה. ולעולם קיימת היא יניקתה בסתר פנימיות הווייתה מהצינור העליון של האידאה האלוהית. משרנו שזכינו, שאנחנו היינו בתקופה שראינו את זה בחוש, ראינו את זה בעיניים. זה לא נשאר בספר. ראינו את זה. ראינו ממש. טוב, פחות או יותר, סיימנו את פרק ב'. אפשר להמשיך? שאלה, בבקשה.
היניקה הזאת כשהיא תבעת בתוך התוכן להפנים הזאת, זה יוצא רק מלחמות וכאלה, שיבוא יום וזה יהיה ממש...
יבוא יום וזה יתגלה באופן טבעי. אבל זה יונק. דרך אגב, הרב כותב באורות התורה אותו דבר ביחס שבין תורה שבעל פה לתורה שבכתב. מי שזוכר. בפרק א', באורות התורה, בדיוק אותו ביטוי, יניקה נסתרת. אורות התורה, הנה. מי שרוצה לכתוב מקור, זה פרק א', פסקה ג', אותו דבר בדיוק. הוא מדבר כאן על המצב של הירידה של תורה שבעל פה, שהיא הופעת החיים הכלל ישראלית מתוכנו, בין בקודש, בין בהופעה של ספרות של תורה שבעל פה, ובין ברמה של צורת החיים, כמו שאנחנו כעם. ואז בעצם מה שקורה בגלות, שתורה שבכתב עולה למרומי עליון, תורה שבעל פה לא יכולה להתגלות, אבל אז כתוב כך, אני קורא, וירדה תורה שבעל פה, אולי לפניכם, בגלות נפרדו התאומים. נתעלתה תורה שבכתב למרומי קודשה, דיברנו על זה באורות התורה, וירדה תורה שבעל פה בעומק תחתית, אם כן לכאורה הפרדת רשויות לגמרי, כי בכל הנשמה נמצאת בעולם השמיים והגוף נשאר במיטה בלילה, אבל, ומכל מקום, היא מקבלת יניקה חשאית, שירות חשאי כזה, יניקה נסתרת, מאור תורה שבכתב מספיח העבר, המספיק להעמידה בחיים מצומצמים. זה מין גחלת לוחשת כזאת. גחלים עוממות שאוטוטו המדורה תתחיל לבעור. והיא יורדת ונופלת בכל יום ויום, עד אשר ישראל יעשה חיל וכו', אז תחל תורה שבעל פה, לצמוח מעומק שורשה וכו'. אותו ביטוי, יניקה חשאית, יניקה נסתרת. לכן גם במצבים שהיניקה הזאת לא מתגלית בפועל, זה קורה. לכן, אבל גם בכל ירידותיה, לא נמחק מן התכונה הלאומית חותם מקורה, ולעולם קיימת יניקתה בסתר פנימיות הווייתה מהצינור העליון של האידאה האלוהית. גם כל אחד מאיתנו, גם כשלפעמים נראה לנו שאנחנו התרחקנו מאוד, אנחנו יונקים את היניקה הזאת. ולפעמים השלבת הזאת פתאום מתפרצת. זה מתפרץ במעמדים קשים, כמו במלחמה. הרב, אתה יכול לברך אותי? כן, הוא נזכר של סבא שלו היה רב. והוא ראה פעם את הסבא שלו אולי, הוא שמע סיפורים שאנשים היו הולכים לבקש ברכה מהסבא. פתאום טק, זה התפרץ. זה הסדר. פרק ב' אם כן, האידאה. פרק ג', הפירוד. הירידה. כלומר, מה קורה כששתי האידאות האלה בעם ישראל נפרדות? דהיינו, גלות. מה קורה שהאידאה האלוהית לא יכולה להתגלות באידאה הלאומית? זה בעצם השלב הבא. אז נשמור את זה כנראה, בעזרת השם, לפעם הבאה. טוב, שיעורי בית מי שיכול קצת להתקדם פה, בפרק ג'.